לשון ברבותינו שקוראת לחומש שמות, חומש השני. לכאורה שום חידוש. אבל רבינו בעל הלכות גדולות, אנחנו מדברים על תקופת הגאונים, דברים מוזכרים בהקדמתו של הנציב לעמק דבר, קורא לחמשת החומשים בשמות מיוחדים. הוא קורא להם כך, ספר בראשית, חומש השני, ספר כהנים, חומש הפקודים ומשנה תורה. אנחנו שמים לב שהבהג לכל אחד מהחומשים נתן שם שזה משמעותו של כל החומש. ספר דברים נקרא אצלו לא על שם המילה, אלא משנה תורה. וספר במדבר נקרא אצלו על שם עניינו של ספר במדבר, חומש הפקודים. וספר ויקרא הוא ספר הכהנים. וספר בראשית, לא רק מפני שזו המילה הראשונה, נקרא ספר בראשית, כי כל עניינו זה עניין הראשית. זה נפלא של החומש שלנו, הוא קורא חומש השני. הרמב"ן נתן לחומש הזה את השם הידוע, ספר הגלות והגאולה. ממצא, נפלא. אבל בעל הלכות גדולות קורא לחומש שלנו חומש השני. והאמת היא שזה שם נכון. כי יחסית בכל החומשים, זה ממש הקדמה של חצי דקה, אבל בכל החומשים, המעבר מחומש לחומש הוא רציף מבחינה כרונולוגית. ספר שמות וספר ויקרא הם לא רק המשך של פסוקים. פשוט בכלל אי אפשר להבין את זה ללא זה. משה רבינו גומר לבנות את המשכן, הענן מכסה את אוהל מועד, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, ועמוד הענן הזה לוקח את בית ישראל בכל מסעיהם, משה רבינו עומד מחוץ למשכן, נו, אז ויקרא אל משה. כלומר, הפסוק הבא שמתחיל בו הספר הבא, הוא פשוט פסוק ההמשך. סיומו של ספר שמות מסביר למה ויקרא אל משה, למה צריך לקרוא לו. כי הוא לא יכול לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו הענן, אז הוא צריך לחכות לקריאה. בין ויקרא לבמדבר קורה אותו דבר, כי ספר במדבר עוסק בדיוק באותו זמן, במדבר סיני. גמרנו לתאר עכשיו את ערבות מואב, ועכשיו מספרים על מדבר סיני ועל חומש הפקודים. וספר דברים ודאי עוסק בזמנים שבהם עומד משה רבינו ומתאר. דווקא בין בראשית לשמות יש לכאורה פער היסטורי גדול. כי ספר בראשית מסתיים במות יוסף. וספר שמות רק פותח בויה מות יוסף וכל הדור ההוא, אבל מיד קופץ לויה קום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. כלומר, בין ספר בראשית לשמות כתוב בתחילת ספר שמות שמדובר בתקופה אחרת, שמה שהיה בספר בראשית לא קיים יותר. ודווקא החומש הזה נקרא חומש השני. והנציב בעמק דבר מדבר על זה בהקדמתו, וזו נקודה מאוד עמוקה. ספר בראשית לא הסתיים. הוא צריך חומש שני. אנחנו אוהבים לראות את ספר בראשית כסיום הדרך. הכל מסתיים בסוף, בהפי אנד. האחים כולם חברים, תמונות יפות לסיום, אלבום נורא נחמד. על ברכי יוסף יושבים נכדים ונינים, נכון? תמונות סיום נהדרות. ועוד מעט יתחילו הבעיות. אבל ספר בראשית, וכשהבאה קורא לספר שמות חומש השני, הוא בא להוציא אותנו מהראייה הזו. זו טעות גדולה. ספר בראשית לא מסתיים בתמונות יפות בין האחים. ספר בראשית מסתיים בויב כי יוסף בדברם אליו. ספר בראשית מסתיים בזה שהבירורים שעוד צריכים להתברר במה פירוש אחווה, עדיין צריכים ליבון גדול מאוד. ספר בראשית מסתיים בזה שאנחנו במילה האחרונה שלו, איך הוא מסתיים? וישם בארון במצרים. ספר בראשית מסתיים בזה שיש לנו עכשיו הרבה מאוד עבודה שהגענו ואנחנו יכולים להתחיל אותה. זה עומקה של פרשת ויחי ושל סוף ספר בראשית. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, מפני שעכשיו מתחיל התהליך של העבודה הקשה מאוד מאוד מאוד, של הבירורים, של הגלות, של הכניסה למצרים והיציאה ממצרים. ולכן מתחיל ספר שמות, עוד שתי פסוקים, עוד חמישה פסוקים, בסיפור לגמרי חדש, ובפסוקים הפותחים כאילו בחזרה לגמרי מיותרת. הרי כבר אמרנו בסוף פרשת ויגש את שמות בני ישראל הבאים מצרימה. פירטנו אותם אחד לאחד, 70 נפש. בספר שמות כאילו שכחנו מתחיל, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו והוא, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, חזרה גמורה ממש על אותו עניין. להגיד לנו השמות, האנשים, חומש הראשון ממשיך בחומש השני, הבירורים, תודה רבה רבה רבה. הבירורים של מצרים, הירידה למצרים, היציאה ממצרים, שמתחילים עם יוסף, ממשיכים כשקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. נחכה שנייה אחת, שיהיה לכולם. נחת, נחת. בסדר, יש לכולם? יופי. או, תחילה על העיכובים. טוב, אז אם כן, ויקו מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, מקור אחד לפנינו, הוא בנוי על, על, על מה שאמרנו כרגע. צריך ללמוד את יוסף, וללמוד את מה שיוסף מגלה לנו, כדי להבין עם מה אנחנו אמורים להתמודד. אני הולך לומר משפט חריף. לא רק המלך החדש לא ידע את יוסף. גם אנחנו לא הכרנו את יוסף. הוא לא הראשון שלא ידע את יוסף. הראשונים שלא ידעו את יוסף היו ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. ההבנה את יוסף היא ההקדמה לחומש השני. אין לו שם בפני עצמו. כאילו על פי הבהג ספר בראשית מסתיים בסוף שמות. לשם מה נברא העולם שבו עוסק ספר בראשית? כדי שיהיה, תודה רבה רבה, כדי שיהיה משכן בעולם, כדי שיהיה ושכנתי בתוכם. אין הפרדה על פי הבהג בין ספר שמות הגלות והגאולה לספר בראשית. מה שמעכב בלהגיע קדימה זה לא לדעת את יוסף. יוסף הוא הנקודה המחברת. אנחנו ננסה לנתח את המושג הזה שלא ידע את יוסף, לפחות בחלק הראשון של השיעור. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. רשי ידוע, נתחדשו גזירותיו, נכון? חדש, ממש. ואז הוא מתחיל עם הגזירות שלו, הגזירות נפתחות בהתחלה, מזכיר בעל פה, הדברים לא מובאים לפנינו, הבה נדחק מלו, פן, נכון? והיה כי תקרן המלחמה, ירבה גם הוא על שונאינו, תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו. אז מתחילים בשיטות של יענו ויענו ויענו, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. השיטות לא עובדות. ממררים את החיים, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבינים ובכל עבודה בשדה. את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ואז מגיעים לנקודה החדשה. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראינה המיילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למיילדות ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? הפרט הזה חשוב לנו מאוד, זאת פעם ראשונה שיש בעצם דיון פילוסופי בכל השואה הנוראית הזאת. יש התקוממות, יש התנגדויות, ויש בירור מה הסיבה, מדוע, אני עוד לא יודע אם הן תענן על השאלה, אבל מדוע אומר שיש כאן תיאור של שאלת סיבה. ותאמרנה המיילדות אל פרעו, כי לא הנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. האם זאת תשובה נכונה או התחמקות? הרצון שלנו להגיד זאת התחמקות, והמיילדות הן צדיקות, ואכן הפסוק הבא אומר, ויתב אלוקים למיילדות, וירב העם, ויעצמו מאוד. אבל זה לא רק שנדמה לנו שזאת לא התשובה, לא התשובה הנכונה. אתה אדוני אלוהינו נכון, שהכל נהיה בדברו. אם נעיין בפסוקים לפני כן, כתוב למה המיילדות עשו את זה. למה המיילדות עשו את מה שהן עשו? כתוב מפורש. ותראינה המיילדות את האלוקים. ולכן, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. ואחר כך, התורה חוזרת ומדגישה, שסיפור יראת האלוקים הוא מה שמביא גם לדבר הבא. והיא כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להם בתים. ובעקבות סיפור יראת האלוקים, אני עוד לא יודע מהו בדיוק, צריך להבין את ההגדרה הזאת, אבל בעקבות סיפור יראת האלוקים הזאת, ויצב פרעו לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור תשליחו וכל הבת תחיון. אנחנו מבינים מה קרה בין פסוק כ"א לכ"ב? עד פסוק כ"א יש כאן שיטה שלטונית, שרי מיסים. שיטות ממלכתיות מחרידות, אבל זה כאילו בא מלמעלה. בפסוק כ"ב זה הופך להיות להסתה המונית של הכל, ויצב פרעו לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור תשליחו וכל הבת תחיון. מה ששינה, מה שגרם לפרעו לא לסמוך על אנשי סודו, על האנשים שלו, הוא סיפור המיילדות. נכון? הוא סומך על המיילדות, עובר לשיטה מחרידה של וראיתן על האובניים עם בן הוא ועמיתן אותו עם בתי וחיה. כשהוא רואה שסיפור המיילדות לא מצליח, הוא לא יכול לסמוך על האנשים שלו. ואז הוא מעורר את השנאה, כל עמו. וכנראה יש לו איך לעבוד, הוא מכיר אותם. כשהוא ייתן להם לעבוד, העסק ירוץ קדימה. עכשיו, היצב פרעו לכל עמו לאמור. והיצב זאת אומרת, זאת פקודת המלך. זאת אומרת שמי שעובר על פקודת המלך, יצטרך לתת את הדין שהוא לא ישליך בן ליאור. זה לא שפירוש הפסוק הוא שמי שמשליך בן ליאור יש לו ביטוח ממלכתי. לא יאשימו אותו. אלא הוא חייב. סיפור יראת האלוקים פה באמצע, הוא סיפור שצריך להיכנס אליו טוב. צריך אגב להבין, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, אז במה הן זוכות? ויעס להם בתים. עוד רגע נראה בדיוק מה היה פה. איך זה קשור? רש"י אומר, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעס להם בתים, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעס הקדוש ברוך הוא, למילדות בתים. זה אגב דוגמה קלאסית לאיך רש"י על פי פשוטו של מקרא, כשיש פה בעיה בפשוטו של מקרא, מסביר משהו על פי דרש. אולי נראה שנייה אחת את רש"י, ואז נחזור שנייה לנושא של יראת האלוקים. ויהי כי יראו, אתם רואים את פסוק כף? כף א', מחילה. ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעס להם בתים. יש כאן שני קשיים בפשט, קושי אחד גדול מאוד וקושי אחד קטן. הקושי הגדול הוא מי עשה למילדות בתים. מי עשה להם בתים? רש"י עונה במקור 2, ויעס להם בתים, בתי כהונה ולוויה ומלכות שקרויים בתים. מאיפה הוא יודע שבתי כהונה ובתי מלכות קרויים בתים? הוא מביא פסוק, ויבן את בית השם ואת בית המלך. כך כתוב אצל שלמה. הוא בנה את בית המקדש, בית השם זה כהונה, ואת בית המלך זה מלכות. כהונה ולוויה מיוחבת ומלכות ממרים, ותראו איך רש"י מסיים, זה מאוד מעניין ללמוד לשנייה אחת רש"י, איך הוא מסיים? כדאיתה במסכת סוטה. חשוב לו לציין פה את המקור. כי הפירוש הפשוט הזה בנוי על כמה דרשות. א', כדי להבין את רש"י, אני צריך לקבל את זה שהמילדות זה יוחבת ומרים. לא כתוב כך בפסוק. הפסוק אומר שהיו מילדות עבריות אשר שם האחת שפרה, בשם השני תפועה. כלומר, אני חייב לקבל את זה ששפרה ופועה הן יוחבת ומרים. ורש"י כבר אמר לנו ששפרה ופועה זה שמות שנתנו להם כי זו משפרת את הולד וזו פועה. בסדר? אבל זה יוחבת ומרים. אז קודם כל, זה כדאיתה במסכת סוטה, זה לא פשוטו של מקרא. אבל הקושי הוא בפשוטו של מקרא. לרש"י יש כאן עוד קושי שהוא לכאורה לא ענה עליו. הוא הוכיח, אם זה יוחבת ומרים, אז מובן. יוחבת ומרים, יוחבת נותנת לנו את בתי כהונה ולוויה ומלכות. מרים ממנה, מרים כלב יהודה, מרים מתחתנת עם שבט יהודה, ומשם באה המלכות. וממשה באה לוויה, יוחבת ומרים. יפה. הקושי השני הוא, שעל פי דברי רש"י, מי עשה את הבתים? מי עשה את הבתים? הקדוש ברוך הוא. זה נכון שראינו שבתי כהונה ובתי מלכות נקראים בית. אבל ממתי ראינו שהקדוש ברוך הוא נקרא עושה בתים? איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא עושה בית? זה ביטוי שצריך להבין אותו. ויעס להם בתים הולך על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לא דובר על הקדוש ברוך הוא כאן, אלא אם כן תסביר, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעס האלוקים להם בתים. אז יש כאן כמה קשיים. אבל רש"י אומר שהפשט מחייב להבין כך, כי ברור שויעש להם בתים זה חיובי, זה איזשהו שכר. מי נתן להם שכר? ודאי לא פרעה. אז ודאי שויעש לא הולך על פרעה. בסדר? אלא צריך ללכת על משהו אחר, הדבר האפשרי היחיד היחיד שיש כאן בפסוק, זה האלוקים. אז איך האלוקים? אז ראינו שבתי כהונה ובתי מלכות נקראים בתים, והקדוש ברוך הוא בונה לו בית לשמו. אז הנה יש לנו ויעש להם בתים, אז זה עדיין קשה, כדי איתה במסכת סוטה. תראו את פירושו של הרשב"ם. פעם הזכרנו אותו ואני רוצה להתחיל בו. הרשב"ם אומר פה דבר מדהים. הרשב"ם נכדו של רש"י הפשטן הגדול. ויעש להם בתים, הרשב"ם בקיצור, בלי להאריך בכלל, לשומרם. הם ילכו לעבריות היולדות. אתם יודעים מה הרשב"ם מסביר? בתי סוהר פשוט. בתים פירושו בתי כלא. וויעש זה פרעה. והמיילדות שמופיעות למעלה שפרה ופועה, גם אם הן יוכבת ומרים וגם אם לא, זה בכלל לא משנה. כי לא ייתכן, אומר הרשב"ם, ששתי מיילדות יילדו מיליוני ילדים. הרי על בני ישראל כתוב בפסוק הקודם, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. זאת פעם יחידה שעל בני אדם כתוב וישרצו. אז חז"ל אומרים שישה בקרס אחת. רוצים להפחית חמישה. מדובר פה בותמלא הארץ אותם, איך שלא תקראו את הפסוק, מדובר פה בתופעה מופלאה, אז שתי מילדות? איך עושים את זה? אם רוח הקודש, אז בשביל מה שתי מילדות? מספיק אחת. אני יודע שהוא רק, אבל אני גם צריך להבין קצת. המיילדות היו, אני יודע כמה, 100,000 היו. שפרה ופועה היו מנהלות האיגוד המקצועי. היה איגוד של מיילדות. פעם עסקנו בזה בהקשר אחר של נשים, שבזכות נשים צדקניות נגלו. בפרק א' מספר, ואני לא אכנס לזה כי אני רוצה להיכנס לנושא יראת האלוקים. בפרק א' מספר על שרים, שרי מיסים, על אנשים כאלה, אנשים כאלה, שכולם שיתפו פעולה עם המלך הרשע. והיו שם שתי נשים גדולות. ומתחתיהן היו כנראה אלפי נשים. והנשים התחילו להתקומם. זה דבר גדול מאוד. אגב, המיילדות העבריות, כולנו התרגלנו, וטוב שכך, על פי רש"י, ליוכבת ומרים, זאת אומרת שממילא התרגלנו שהן היו יהודיות. והמיילדות העבריות, פירושו המיילדות, שהן עבריות. אבל יש מהמפרשים הראשונים שאומרים, המיילדות שהיו אחראיות לילד את העבריות. ויכול להיות שהן לא עבריות בכלל. ואם כך, מתרחשת פה אינתיפאדה פנימית במצרים. כלומר, יש תנועה של מיילדות שלא עושה את דבר המלך. והוא בא אליהן ואומר להן, מדוע? הן עונות לו, ועוד מעט נבין מה הם סיפרו לו. אבל הן עונות לו מה שהן עונות לו, והתורה חוזרת ומספרת, למה הן עשו את זה? הוא הבין למה הם עשו את זה. על פי הרשב"ם אני חוזר, ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים, הוא הבין, זה האויב, יראת אלוקים, זה האויב שלי. מה שיגמור אותי במצרים, זה יראת אלוקים. את זה צריך לחסל. ואז הוא הקים בתים, לשומרם. אז הוא יצר מאסר. אז הוא הכניס את המיילדות, למצרים, למיצרים. עוד מעט נגיע לזה. כי כשאנחנו נדבר על היציאת מצרים שלנו, אנחנו מתחילים מפה את כל הסיפור. הבתים, בהמשך אני ארצה לחבר את רשבם ואת רשי, שנראים לכאורה שני דברים לגמרי לגמרי אחרים. הקדוש ברוך הוא בונה בתי כהונה ובתי מלכות על ידי ההתמודדות עם הבתים של בתי הסוהר שהרשב"א מתאר. שם, מבתי הסוהר האלה, נבנית הרוח שיוצרת את בתי הכהונה ובתי המלכות. משם זה נוצר. לזה חתרו חז"ל במסכת סוטה. אבל הבתים כפשוטו, זה פשוט עצירה, צריך להכניס אותם. לשומרם, מה המילים? פן ילכו לעבריות היולדות. על פי הרשב"ם המיילדות היו עבריות, ואז היולדות תלכנה אל העבריות, תלכנה אל המיילדות, ואז ויעש להם בתים, לא לגמרי ברור פה, האם מדובר על המיילדות או על היולדות. מי הוכנס לבתים פה? כי יראו המיילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. את הרשב"ם פירש פרשן מאוחר יותר, החזקוני, והחזקוני, אתם רואים במקור 4, אני מדלג על הדיבור הראשון שלו, שהוא מאוד מעניין, אנחנו עוברים לבתים, פירוש ראשון הוא אומר, בתים, אלו בנים, וזה דומה לרשי. בנים, תולדות, בתי כהונה, בתי מלכות, והוא מוכיח שבתים זה תולדות. אני מדלג את הפירוש הראשון, ובשורה השלישית אתם רואים דבר אחר, בסדר? באמצע החזקוני, דבר אחר, פה הוא אומר את הרשב"ם הקדום, ויעש להם פרעו בתים לעמוד בם, ולא יהיו זזות מהם מי המיילדות, לא היולדות, עכשיו הכל יסתדר. וציווה להוליך שם העבריות בשעת לידתם, תשמעו את החזקוני, מה הוא עשה פה? להשליך היאורה הזכרים. מבינים מה החזקוני עשה? החזקוני חיבר פה את המהלכים. הוא בנה בתי כלא, הוא הבין שהמילדות מסוכנות, הוא אסר אותן, זה תיאור מחריד. ואם הן לא תקיימנה את מה שהן צריכות לקיים על האובניים, יש חלונות ומשם זורקים אותם ליאור. אז יהיה מי שימונו לעשות את זה ליאור. ואז הפסוק הבא, ויצב פרעו על כל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור התשליחו, הוא מתחיל איפה? שם בבתי הכלא. חזקוני אומר כאן פירוש שמבחינה מעשית הוא גדול מאוד. זאת אומרת, זה לא רק ציווי כללי, אתם רואים בן ילוד. איך אני אראה? מחביאים אותו. יולדת יוכבת את משה, אז היא מחביאה אותו. נכון? הן מחביאות. אז מה אתה רוצה? איך תאכוף את זה? איך אפשר לאכוף על כל המצרים? עכשיו, לפי החזקוני, פתאום יש פה הבנה חדשה לגמרי של כל הסיפור. המילדות לא עשו כדבר המלך. המלך עשה בתי סוהר ששם יהיו חדרי הלידה. חדרי הלידה, אני יודע איזה צורה הייתה שם. שם המילדות תילדנה את העבריות, ושם על כורחן יזרקו את הילדים. אבל החזקוני מסכים עם הכיוון, מדובר בבתי סוהר. יראת אלוקים ובית סוהר אומרת לכם משהו. מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. לא נעים, אבל אנחנו לומדים ספר שמות, והוא חומש השני, הוא לא חומש הראשון. במפגש הראשון של יוסף עם האחים. הוא רואה את האחים, והוא מסתובב, אתם זוכרים, ובוכה, כי הוא לא יכול, והוא מיד חוזר אליהם ומדבר איתם קשות. מרגלים אתם. מה הוא אומר להם? מקור 5. הוא טוען טענת מרגלים, הם אומרים לו, מה פתאום לא היו עבדיך מרגלים, ואז פסוק ט"ו במקור 5. בזאת יבחנו. חי פרעו אם תיצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. שילחו מכם אחד, ויקח את אחיכם, ואתם האסרו, ויבחנו דבריכם האמת איתכם. ואם לא חי פרעו, כי מרגלים אתם. נו. ויאסוף אותם אל משמר, שלושת ימים, מה זה משמר? בית סוהר. ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, אני לא יכול לראות אתכם בבית סוהר. חס וחלילה. אתם זוכרים? הוא מוציא את כולם, ואומר להם, לא, 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 לא. זאת עשו ויחיו את האלוקים, אני ירא. זאת האמירה הערכית הראשונה של האדון המצרי המחופש אל האחים. מה שלומכם? גם אתם קצת יראי אלוקים? זה עושה לכם קצת דז'וו, משהו שנמצא בתוך בור ומוציאים או לא מוציאים? אני לא יכול לראות אנשים חפים מפשע בבור. סתם לזרוק מישהו לבור? ביום השלישי, הוא אומר להם, זאת עשו ויחיו את האלוקים, אני ירא. ביום השלישי הראשון שאני זוכר במקרא, כרגע, הוא בעקדת יצחק. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, זוכרים? ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. מה שאומר מיד, שאל אותם מה אתם רואים שם. הם אומרים לו, הם רואים חול, הם רואים רעים, הרים. הוא שואל את יצחק, מה אתה רואה? אומר, אני רואה שם ענן קשור על ההר. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, והוא ראה פתאום ענן קשור על ההר ואשן. הוא שואל אותם מה אתם רואים, והם אומרים לו, אנחנו רואים חול. והוא אומר להם, שבו לכם פה עם החמור. הועיל ואינכם רואים אלא כמותו. ואני והנער נלך עד כה. ונשתחווה ונשוב עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה וכו' וכו', וילכו שניהם יחדיו. ביום השלישי, שואל יוסף את האחים, מה אתם רואים? סבא רבא וסבא ביום השלישי הבינו שהם רואים משהו אחר בעולם. שיש להם תפקיד כלפי כל העולם כולו. זה לא אמירת זלזול, שבו לכם פה עם החמור. מי שמבין כך לא מבין שם את הפרשה, אני יודעתי. זו אמירה עמוקה מאוד מאוד. אין שום תביעה מאף אדם לראות עננים קשורים על ההר. מי שרואה עננים קשורים על ההר, יש לו בעיה. אבל אברהם ויצחק כן אמורים לראות עננים קשורים על ההר. כי זאת אמורה להיות נפשם האלוקית. ביום השלישי, פתאום נזעקת הראייה של אברהם, והוא שואל את יצחק, אתה גם רואה פה משהו ביום השלישי? יש פסוק שאנחנו מזכירים הרבה בראש השנה, יחיינו מיומיים, וביום השלישי יקימנו. גם אתם רואים משהו ביום השלישי? לי גם אין ספק שהוא מזכיר להם עוד יום שלישי. ביום השלישי בהיותם כואבים, באים אותם שניים שאומרים שהאחווה היא הנושא המרכזי של העולם, והורגים את כל העיר בשכם בטח. זאת העיר שיקבל יוסף נחלה מיעקב, ולא האחים. את האלוקים אני ירא, זה מבחן היציאה ממצרים. אני רוצה לדבר על המושג הזה עוד רגע אחד. כשנקלוט את המושג הזה, אני חושב שנוכל להיכנס קצת יותר למה שבעצם אני רוצה להיכנס אליו היום ומהיום בעזרת השם בספר שמות. מה זה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? איך אפשר לצאת ממצרים כל יום ויום? האם יש מצרים כל יום ויום שצריך לצאת ממנה? נגיע לזה עוד מעט. המשמר, בית הסוהר, הוויאס להם בתים, שאגב אתם שמים לב איזה דבר צדדי הרוויח החזקוני בדרכו, ויעס להם כתוב במם. איך היה צריך להיות כתוב פה? ויעס להן. לכאורה גם אם זה המילדות וגם אם זה כל היולדות, זה עדיין ויעס להן. מתי אני עובר למם? כשזה זכר, או כשאני מדבר על תופעה שלמה? על פי הרשב"ם והחזקוני, הוויעס להם, לעניות דעתי ומדויק, להם זה ליראי האלוקים. הוקמו בתי סוהר למסוכנים למצרים. אתם יודעים מה זה מסוכן? ירא אלוקים. תרשו לי להתחיל את זה ממילים לא מהמקורות. ממקור חי, חי בינינו. בדל חיים ארוכים וטובים, נתן שרנסקי מספר, ואחרי זה הוא גם כותב את זה בספרו, שמעתי את זה ממנו הרבה פעמים. הטיפה יותר מבוגרים זוכרים את הסיפור המפורסם שאביטל שולחת לנתן ספר תהילים קטן. ומסביב לאי העברת ספר התהילים לנתן, בצינוק, בסיביר, יש בלגן עולמי שלם, הוא מצליח להקפיץ את רוסיה ורוסיה את אמריקה ואת כל העולם, וזה היה חלק מכל המאבק הגדול שלא עובר אליו ספר התהילים. שהוא בשנים שלו בסיביר. כשהגיע אליו ספר התהילים, אז הוא לוקח אותו בכיסו, ספר תהילים קטן, איתו הוא הולך עד היום, כיס על לוח ליבו. אבל הוא לא מבין מה כתוב שם, הוא לא מבין את העברית שכתובה שם. זה יפה מאוד. להגיד תהילים זה טוב, אבל צריך לקרוא, צריך... והוא נתקל שם במושג יראת אלוקים. דוד המלך מדבר הרבה על יראת אלוקים. הוא מנסה להבין את המושג יראת אלוקים. הוא מספר שהוא מנתח לעצמו מה זה יראת אלוקים. הוא לא גדל בבית ספרינו. הוא מנתח לעצמו את המושג יראת אלוקים. הוא מגיע למסקנה הבאה. הוא מבין שיראה זה פחד. כך מסבירים לו. אז הוא לא הבין למה לפחד. הוא לא מבין. הוא מבין שמקג"ב מפחד. הוא לא מבין את המושג. ואז הוא מבין, תראו מה קורה למי שלומד, אני תמיד אומר ללמוד תורה כמו רשי. כמו רשי פירושו, כמו שבאמת רשי למד. רשי היה האחרון שלמד בלי רשי. אתה לומד תורה עם רשי, אז אין לך סיכוי ללמוד כמו רשי. תלמד כמו רשי, תלמד ככה, מהנשמה. אחרי זה תראה שרשי אמר את זה. אם אתה מתחיל בכדאית במסכת סוטה, איך תגיע למה שכתוב במסכת סוטה? רשי הגיע לזה לבד. הוא מבין שיראת אלוקים פירושה הדבר הבא. הוא כותב את זה הרבה יותר יפה ממה שאני אומר. שיראה זה הפחד מלא להיות ראוי לצלם האלוקים שלי. זאת יראת אלוקים. וכשהוא הבין את המושג, שהדבר היחיד שאמור להפחיד אותי זה שאני לא אהיה ראוי לאלוקים שבי. הוא אומר, קיבלתי כוח לכל. זאת אומרת, שאני חלק אלוקה ממעל. ואני לא יכול לאבד את זה. מסביב יש רק מה שמנסה לפגוע באלוקים, לא בי בכלל. ואני הגעתי הנה כדי לשמור על האלוקות הזאת. באותו רגע כבר לא הייתי בבית סוהר. גם אם שמו אותי עוד שנתיים בצינוק. כי הייתי ירא אלוקים. אתם שומעים את הפסוק? ויהי כי יראו המילדות את האלוקים. אז באותו רגע אין פרו. כי ירא אלוקים זה היראה מלא לגלות את האלוקים שבי, זה הפחד מזה. אם אני מבין בעומק שיראת אלוקים היא השורש של כל מצוות לא תעשה, כפי שמופיע בכל הספרים, אתם יודעים מה המשמעות? שיראת אלוקים היא השורש של מצוות לא תעשה? שאני שואף להגיע למקום שאני ירא מלעבור הלא תעשה, מפני שכשאני עובר הלא תעשה אני מורד באלוקים. אז אני נכנס לבית צוהר. אנחנו מצליחים לנסות להבין רוחנית את המושג של הבית צוהר של פרעה? הבית צוהר של פרעה הוא לא סיפור שהיה פעם, נדבר עליו עוד מעט, הוא משהו שאני היום אמור לדעת לצאת ממנו. אבל בשביל לדעת לצאת ממנו, אני אמור לדעת לזהות אותו. הוא פה. אני צריך להכיר אותו. יראת אלוקים היא הכלי שאיתו יוצאים מבית הסוהר של פרעה. מי שירא את האלוקים חייב להוציא את אחיו מהמשמר, הוא לא יכול לשים אותם שם. ולכן ויעש להם בתים, זה מדויק. זה לא רק למילדות, זה היה מילדות, זה היה לשון נקבה. אבל המילדות והיולדות והמילדות האלה בהיקפים שזה היה, שפרה ופועה, גילו את המושג של יראת אלוקים, וליראי האלוקים מנסים כל הזמן לשים בתים. הבתים שמנסה היצר לשים ליראי האלוקים, הם המאסר שממנו אני צריך לצאת. זה מושג שצריך להיכנס אליו. בפרק ממזיין, אני רוצה להפוך רגע את העמוד. אולי לפני הפיכת העמוד רק בחצי שנייה. מה שאמרנו בויעש להם, הרווח הזה במם סופית ובנון סופית, ממש רק לחצי דקה, אני חוזר לזה מיד. הרווח במם ובנון סופית הוא רווח מאוד חשוב. לפעמים באמת נראה כאילו המקרא לא מקפיד על ההבדל בין מם סופית לנון סופית. אבל אם מעמיקים, תמיד, 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 תמיד יהיה שם הסבר. יש מקומות שבהם זה מופיע מאוד מאוד חזק. במגילת רות, למי שמכיר, זה בולט שם מאוד. כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. שמעתם את המילה? שתיהם. אתם ממשיכים להגיד זה במקרה. לא שניהם, שתיהם זה שתי טעויות אצל המורה בדקדוק. שתיהם זה מינוס. כלומר, זה לא או בעיה בייצוב. אשר בנו שתיהם את בית ישראל. לך נבנותי, שוב נא אישה לבית אמה. כמה זה לשון נקבה יפה, נכון? לך נבנותי, שוב נא אישה לבית אמה. יעש השם עמכם חסד. כאשר עשיתם עם המיתים ועמדי. ייתן השם לכם ומצנה מנוחה. הכל מקרה, נכון? טוב, אז ברות נדבר על רות, עכשיו אנחנו לא ברות. אבל עליהם שמהצד אנחנו מבינים אותו אחרת על ידי הרשב"ם והחזקוני הוא מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. אני רוצה להביא רק דוגמה אחת בסוגריים של להם ולהן בפרשה. אחת, לכן זה חורג, אבל זו דוגמה נפלאה בפרשה. אם זה לא היה בפרשה, לא הייתי נכנס. מקור 6. לשנייה אחת, כי אני חוזר עוד שנייה לבית... לא נשמע טוב. אני חוזר עוד שנייה לבית הסוהר ולעירת האלוקים. מקור 6. ולכהן מדיין שבע בנות. נכון? עכשיו אפשר להגיד ויבואו, אבל זה עכשיו לשון יפה, ספרותית, לשון נקבה, יופי. ותבוא נא, ותדלה נא, ותמלא נא, נכון? זה שפה בתנ"ך שכותבים בישראלית, בטח מתקנים את זה. ותבוא נא, ותדלה נא, ותמלא נא את הרהטים, להשקות את צון אביהן. מדויק, בסדר? הכל לשון הקיבה? הלאה. פסוק י' זין. ויבואו הרועים, נו, ויגרשום. הלאה, הלאה. ויקו משה, נו, ויושיען, וישק את צונם. הכל במקרה, נכון? הכל, בסדר. כך כתוב תמיד. אגב, זה נכון, בעברית מופיע בראשונים שמם ונון מתחלפים, נו, באמת. ויבואו הרועים ויגרשום, ויקו משה ויושיען, וישק את צונם. אתם יודעים מה כתוב פה? הרב הירש רומז לזה, יותר מרומז. אבל כתוב פה במילה, שוב, אני לא נכנס. למרות שזה חלק מאותו עניין, זה מה שמשה עושה. משה ילמד בסוף שהכל זה רק יראת אלוקים. משה ילמד בסוף, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? זה דברי משה. כי אם ליראה את השם אלוקיך. כל הסיפור הוא יראת אלוקים. אנחנו נגיע לזה עוד שנייה. אבל בזכר ובנקבה פה זה פילי פלאות. מגיע משה, הוא רואה שבע בנות, נכון? הוא רואה שבע בנות. באים הרועים ומגרשים אותם במם. ויגרשום. עכשיו תגידו לי, מה שבע בנות עושות שם עם כל הרועים? זה לא יפה. אתם לא תכעסו עליי, נכון? למה אין שם עם כל הרועים? למה מה יש? אנחנו פחות מהגברים, למה מה קרה? אז אין גם רועות. אנחנו פה ממפאיות לפחות. אנחנו גם רועות. נכון? יופי. אומרים הרועים, גם אתם ממפאיות, אז אנחנו ממפאים יותר חזקים. ויבואו הרועים ויגרשום. גברים, גברים. ויקו משה, נו, ויושיען. אתם יודעים מה משה עשה? הוא החזיר להם את הנשיות שלהם. ויקו משה, ויושיע אותן מהמם הסופית. איזו אומללות. ויבואו הרועים ויגרשום. ויקו משה ויושיען. הוא יחזיר את הבנות למקום שלהן. אבל עכשיו יקפוץ מישהו שם מהצד, הפמיניסטית שבבנות, ותגידו, תודה רבה על הפרשנות של הגברים. שקוי, מכיר את זה. תודה רבה. בטח גם במשכורת תוריד לנו, נכון? זו טענה צודקת 100%. וישק את צונם במם סופית. במשכורת? לגבי הצון? אותו דבר. מה ההבדל? אין אצל משה שטויות שנקראות משכורת שנייה. וישק את צונם. מה, 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 זה אותו דבר. במהות? אוי ואבוי, ויגרשום. בטח שגרשו אתכם. כי אתם מזמן רציתם להיות ויגרשום. ויקו משה ויושיען. וישק את צונם. הן רצות הביתה, ואז הן מספרות לאבא, ליתרו, שהיה שם איזה איש אחד. והוא אומר, מי זה? קראן לו ויוכל לכם, ואיו. וזה אומר להם בלשון נקבה לגמרי. קראן לו. קראן לה, תקראו. איך יכול להיות? איפה האיש הזה? אני רוצה לראות את האיש הזה שמושיע את הרועות מהמם הסופית. תביאו אותו. יש עוד אחד כזה בעולם או שזה כבר נגמר? תראו לי את משה הזה. ויקו משה ויושיען. ויש כצונם. הרב הירש קצת רומז לזה. אבל, בקיצור, לקבל את העיקרון שמם ונון מתחלפים, אבל להשתדל לא לקבל אותו אף פעם. זה הצעה. זה פותח עולמות שלמים. עכשיו חזרה אלינו, אז ויעס להם בתים, זה פילי פלאות, אבל אצלי תמיד עדיין נשאר קושי אחד בסוף. מה לעשות? אני רוצה ללמוד תורה כמו רשי, כדי בסוף לשאול את השאלה של התמים. שאלה מעצבנת. אבל רשי ידע את כל זה, ובכל זאת הוא בחר בפירוש שלו. כי רשי רצה להגיד לנו איך מכל זה בעצם נוצרים רעיונות הכהונה והמלכות. בתי הכהונה והמלכות הם התוצאה של המלחמה עם בית הסוהר שבא לאסור את יראת האלוקים. מי שיאבק בבית הסוהר שאוסר את יראת האלוקים במצרים והיום, יזכה לבתי כהונה ובתי מלכות. אני רוצה להסביר את זה מתוך הקריאה של הדבר הבא. מקור 8. אחרי לימוד מקור 8, הוא המקור המרכזי שאני רוצה לקרוא ביחד. קצת כניסה למושגים, אבל מאוד מאוד יסודיים, מאוד... בתניה. מקור 8, ומתוכו אני חושב באמת נוכל להיכנס לספר שמות. פרק ממ"ז, בחלק א' של התניה, הציטוט הלא ארוך הזה הוא כל פרק ממ"ז, פרק קצר מאוד בתניה. והנה בכל דור ודור, וכל יום ויום, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. ובעצם השאלה ששואל כאן האדמו"ר הזקן היא שאלה מאוד גדולה. איך אפשר? אני מבין שלבאי הארץ או ליוצאי מצרים בא הקדוש ברוך הוא או בא משה רבינו ואומר אתם ראיתם. נכון? אני מבין. אבל אני לא ראיתי. ישנן שתי תשובות, האחת מוכרת, ואני מרגיש שעליה דיברנו הרבה פעמים. דיברנו לאו דווקא בשיעור, דיברנו, זו התשובה היותר מוכרת והיא נכונה ועמוקה. היא תשובה חינוכית חשובה. המבחן האמיתי שלנו הוא לחוש את הקשר ההיסטורי, הערכי, נכון? לחוש שגם אני הייתי במצרים. נכון? ככה ההבנה הרגילה. ואם אני לא חש את היותי חלק ממה שהיה במצרים, אז אני באמת מאבד חלק מכל ההוויה שלי, מכל המהות. זאת התמודדות תרבותית שאנחנו מתמודדים איתה יום-יום. אמת? אלא שעדיין נשאל השואל, הבנתי את הרעיון, איך? אני אגדיר את השאלה האחרת. יכול לבוא השואל ולהגיד, אבל מי שעכשיו לא יושב פה בירושלים, במדינת ישראל, תשע"א בנחת, ודן ככה תוך כדי מסע ישראלי במצרים ובארץ ובהיסטוריה ובמציאות. זה יפה, זה נחמד. יחידות דיון והכל. אני יושב במרתף שלי בתימן או ברוסיה או בפולין. איך יראה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? על מה אתה מדבר? והערה נוספת בסוגריים. האדמו"ר הזקן ידע את התורה בעל פה. ודאי את ההגדה של פסח. והוא ידע שלא כתוב במשנה בפסחים, בכל דור ודור ובכל יום ויום. הוא ידע שהוא עושה פה תוספת. התוספת היא לא רק פרשנית, הוא מכניס אותה פנימה, ולעניות דעתי במילה אחת, הוא רוצה להגיד שאלמלא כך תהיה מובנת אמירת בכל דור ודור, לא הבנת את רעיון בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. זה לא רק הזדהות היסטורית. זה להבין לא רק שפעם היה מצרים וכולנו היינו בה ויצאנו. הקושי בהזדהות, וזו מהפכת עולם מה שאנחנו רוצים להגיד עכשיו. הקושי בהזדהות הוא להבין, אמרתי לפני רגע, מילא אנחנו, אבל איך היה מבין את זה היהודי במרתף בפולין או בתימן? ואני עכשיו רוצה להגיד הפוך. מילא היהודי במרתף בתימן או בפולין. אבל איך מי שמרגיש שהכל טוב יכול להרגיש מצרים בכלל? מי שמרגיש שיש לו הכל, איך הוא ירגיש מצרים? מאיפה באה מצרים? הוא לא חש מצרים. מה עם מצרים שממנה הוא יוצא? וכשהתניה אומר בכל דור ודור ובכל יום ויום, הוא צודק הלכתית. כי כל יום ויום מחויבים לזכור את יציאת מצרים. נכון? אנחנו מזכירים את יציאת מצרים כל יום, אבל אנחנו מזכירים את יציאת מצרים בעיקר איפה בתפילה, איפה? בקריאת שמע, בפרשה השלישית. ואני רוצה להבליע שאלה שהתניה התייחס אליה בהמשך, שאלה למדנית. למה להזכיר את יציאת מצרים בתוך קריאת שמע? בקריאת שמע אנחנו נזהרים מלעשות איזושהי תוספת. נכון? אנחנו לא יכולים להוסיף שום נושא אחר. אי אפשר בתוך קריאת שמע להוסיף. תן ליציאת מצרים שעה שלמה ביום, תדבר עליה אחרי 18 לפני. למה עניין הזכרת יציאת מצרים הוא חלק משמע ישראל ואהבת והיה עם שמוע? אני מדבר היום על שלוש פרשיות ביציאת מצרים, נכון? בקריאת שמע. שלוש פרשיות. יש את שמע, יש את והיה עם שמוע, קבלת עול מלכות שמיים וקבלת מצוות. זהו, וכך לשון המשנה גם. מה עושה פה עכשיו הסיפור של יציאת מצרים? למה זה פה? אז שאלתי בעצם כמה שאלות. הרי אזכור יציאת מצרים כל יום הוא ההלכה. ולדעתי אגב, התניה מדייק בלשון הרמב״ם שאנחנו לא מכירים אותה ביום יום. הרמב״ם מנסח, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו עם שינוי קל. שני שינויים קלים. בכל דור ודור מנסח הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה ובהגדה שלו כך. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, זה פרט אחד, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. זה לשון הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה. מבין נתניה שהפירוש הוא כך, שלא מדובר כאן רק בנושא הלאומי הגדול, אלא לראות את עצמו בעצמו, כאילו הוא בעצמו יצא אתה. אתה זה יום יום. ואז המושג דור ודור, הכוונה היא כל רגע בעולם, כל זמן נתון. בסדר? אז זה לא רק תוספת יפה בפרפרזה להוסיף את המילים בכל יום ביום, אלא זו הבנת עצם עניין זכירת יציאת מצרים. טוב, אחרי ההקדמה הזו בוא נקרא. איך אני יוצא היום ממצרים? לא הייתי במצרים, הכל היה בסדר. והיא יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף. משחה דחיביה. משחה דחיביה זה מושג קבלי שלא ניכנס אליו לעומק, בפשטות הוא לא קשה בכלל. אור הנחש. הנחש הקדמוני הוא הקליפה, הוא האגו, הוא הקליפה שלא מאפשרת לי לחוש שהדבר החי בי היחיד הוא הנפש האלוקית. הנפש האלוקית שיש בכל אחת ואחד מאיתנו. הנפש האלוקית היא אותו חלק אלוקה ממעל ממש שיש בכל אחד ואחד מאיתנו באותה מידה, כי אנחנו לא מבינים בזה מידות. אני יכול להבין מידות בקיום מצוות, בפעולות, בעשיות. אבל הנפש האלוקית שותפים בה אחרון אחרוני הפושעים הנראים פושעים בישראל ומשה רבינו בלי להבדיל באותה מידה. הנפש האלוקית היא אותו הדבר שהוא חלק אלוקה ממעל והוא אין סופי. הוא למעלה למעלה מהמקום ומהזמן. על הנפש האלוקית הזאת דיברו משה ואהרון עם פרעה בשנייה שהם פגשו אותו. הם אמרו לו, אתם זוכרים את המילים? בני בכורי ישראל. שלח את עמי ויעבדוני. זוכרים את הפגישה הראשונה? אתם יודעים מה זה בני בכורי? בן של אבא, זה כמו בן של אבא. בן של אבא, יש לו את טיפת הזרע של אבא, וגם אם הוא הכי רחוק בעולם, לכו לבדוק את זה בטיוטה של הגנום, ותראו שהוא הבן של אבא. בני בכורי ישראל. אתה מבקש להתכחש לנפש האלוקית. עכשיו צריך להבין, זו מלחמה לא רק בישראל, כי לישראל ניתנה הנפש האלוקית הזאת, כדי להביא את העולם כולו לידיעה שאפשר שהנפש האלוקית תנצח. והעולם יוכל להגיע למקום שבו בית תפילה לכל העמים. מכירים את הפסוק, והאלוקים עשה את האדם ישר? הפירוש הנכון והידוע והבסיסי ביותר שלו, שהאלוקים עשה את האדם ישר. אחרי זה ביקשנו חשבונות רבים. אבל על פי התניא, אתם יודעים מה פירוש הפסוק? והאלוקים את האדם, אתם זוכרים איך נברא האדם? אפר מן האדמה, אבל הנשמה איך? איך הנשמה? איך? נופחה, נכון? והאלוקים את האדם עשה ישר. הבנו? והאלוקים עשה את האדם ישר. האדם הוא צלם אלוקים. בנפשו הבהמית הוא כדמותנו, הוא כמו. אבל בנפשו האלוקית הוא בצלמנו. והנפש האלוקית הזאת היא הנשמה שכל הזמן רוצה לעלות למעלה. בדרך כלל היא מתעוררת ברגעים מאוד מיוחדים, מאוד קשים. ברגעים שקוראים להם מסירות נפש. אבל היא הדבר הקיים בי מפני שהיא קיימת כל הזמן. אלא שהיא נמצאת בתוך מאסר. היא נמצאת בתוך סק. היא נמצאת בתוך משמר. ולמשמר הזה קוראים בית הסוהר. זה בית הסוהר של יראי האלוקים, שלשם מכניס פרעו את יראי האלוקים, ויעש להם בתים. והיא יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף, משחה דחיביה, לקלל להיות אחד, בייחוד אור אינסוף ברוך הוא. לקלל בייחוד אור אינסוף ברוך הוא. לקלוט שהנפש האלוקית שבי היא אינסוף. וככל שהאינסוף הזה יותר דומיננטי, אני כבול פחות לעוצמה המצרית, לעוצמת המיצרים, לעוצמת הנפש הבהמית. הנפש הבהמית, לא לצייר אותה לא נכון, היא לא דבר רע בכלל. הנפש הבהמית היא הרצון. נפש זה גם רצון, נכון? אם יש את נפשכם. הנפש הבהמית זה הרצון לשרוד. זה הרצון לחיות. זה הרצון להתפרנס, זה בסדר? זה הרצון לפרנס את ילדיי, זה לגיטימי? אבל זה ההבנה שיש כאן אני בפני עצמו. והנפש האלוקית זה ההבנה שאני זה צלם אלוקים שלי. והמאבק בין שתי הנפשות האלה הוא מקור החיים שלנו. הוא מקור המחיה. אתם יודעים איך קוראים לנו על שם המאבק הזה? אתם יודעים איך קוראים לנו מה השם שלנו על שם המאבק הזה? ישראל. ישראל זה מאבק שמי שבסוף ישרור וינצח זה האל. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. זה המאבק. עצם המאבק, אנחנו נקראים ישראל על שם המהות, על שם התפקיד הזה. הנפש האלוקית הזאת אי אפשר לגעת בה, כי היא אין סוף. אתם רוצים להבין אותה? אולי יותר קל להבין אותה באופן נצחי. תראו את כלל ישראל, אני יכול להסביר את נצח ישראל, לא יודע להסביר. יש פסוק נפלא בנביא, והיה מספר בני ישראל, זוכרים את סוף הפסוק? והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. יופי של עברית. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. ככה זה. תבין שאפשר לספור וזה לא יימד ולא ייספר. אז כמה יהודים יש פה? X. וזה לא יימד ולא ייספר. אבל האינסופיות, אגב, האינסופיות הזאת, זאת האינסופיות שיש בפסוק בתורה. באות. אז מה ההבדל בין המשפט הזה לבין אותו משפט לא פה? אין סופיות. אורייתא וקודשא בריך הוא חד. תקמת, תראה לי. אני אקמת לך. אני אראה לך. אתה יודע איך מגיעים לזה? מצווה שאני עושה היא פעולה שלי, נכון? אני עושה את המצווה. אני נוטה לולב, אני מדליק נר, אני לוקח את רוג, אני נותן צדקה, אני בונה. אני עם הידיים שלי. זאת אומרת, אני שולט בזה, נכון? אבל המצווה הזו היא לא שלי, המצווה הזאת היא אלוקית. לכן היא מצוותת בינינו. לכן היא נותנת את האפשרות להופיע את הנפש האלוקית פה. בסדר? לתת לה דומיננטיות. אני חושב סוגיה. אני חושב מחשבה בתורה. אני חושב הלכה. אתם יודעים מה אני עושה עכשיו? אני חושב. זה כלי מחשבה שלי. אני מתבונן, מבין, מסיק, מקיש, מסכים, לא מסכים, זו לוגיקה שלי. אבל אני חושב אין סוף. רק האין סוף הזה לבוש בכלים שלנו. חז"ל אומרים שהתורה נמשלה למים, נכון? כי מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. אז הפירוש המוסרי של זה הוא מאוד גדול. לכן יכולה תורה להתקיים רק במי שדעתו שפלה. מי שמתנסה לא יוכל להעביר לי את התורה. אתם מבינים למה בעומק? כי מי שמתנסה יש לו את הקליפה שלו, את האגו שלו. אתם יודעים מה זה תורה יורדת ממקום גבוה למקום נמוך? תחזיקו טוב. תורה יורדת ממקום גבוה למקום נמוך. כמו מים. אם אני מוריד מים ממעיין גבוה, 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 והם עכשיו נמצאים פה בוודי למטה, בתוך בור קטן. זה לא אותה מים? זה אותה מים. אבל הם מלוכלכים המים. עותק, הכלי מלוכלך. יוץ. הם ירוקים. אתה ירוק. זה מים. זה אותה מים. אין הבדל בין המים פה למים שם. אתם זוכרים שהמלאכים אמרו למשה שהם גם רוצים לקבל את התורה? זוכרים? מישהו מוכן רגע לייצג אותם? מה הם יעשו למשל עם שור שנוגח פרה? מה הם יעשו? מו? מה הם יעשו? הוא צריך להגיד להם שאין להם מה לעשות עם זה. אתם יודעים למה הם רצו את התורה? זה ישמע לכם דרוש. זה פשט. הם רוצים את התורה כי הם בכלל לא מבינים איך אפשר להבין שור בתור משהו שעושה מו. כשהם רואים שור, הם מסתכלים מאיזשהו מקום ככה על פני השור במרכבה ועל פני האריה. הם באים לקודש ברוך הוא ואומרים, בטוח שכדאי לתת את התורה לכאלה שחושבים ששור זה עושה מו? אז שור עושה מו או לא עושה מו? בטח שעושה מו. אז הפסוק על השור קשור למו? בטח. ובאותה מידה הוא קשור לשור למעלה במרכבה? בטח. זה מים, זה אותם מים, רק הם מופיעים פה בכלים למטה. דרך אגב, ככל שהמים מופיעים בכלים נמוכים יותר, סימן שהם אינסופיים יותר. הם לא מפחדים אפילו מהפיילה שלי. אם המים היו יודעים באיזה כלים נכנסים אצלי, זה אינסופי. כלומר, הם יכולים, הם אינסופיים כי הם מגיעים לכלים נמוכים. מדהים שהם מגיעים שם למעלה לשור, נו אז מה? הם מגיעים אליי, שור מילא, אצלי, פה הם נמצאים. אז כשאני לומד תורה או עושה מצווה, אני בעצם מפעיל את הנפש האלוקית שלי בכלים שלי, אבל אני אומר כלים שלי כאילו זה כלי עבודה שלי, זה פליירים שלי, זה פטישים שלי. אבל הכלים שלי הן מצוות אלוקיות. לכן אני ממש מתנצל שאני אומר לך שאת הכלים האלה צריך להפעיל בפי לא תוסף ולא תגרע. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? למשל, אני מבין שצריך להדליק פה חשמל. רק אני לא מבין למה צריך לעשות את זה דווקא במתג שם. אני רוצה לעשות ליד. תנסה. אז זה מובן לך? זה קטנצ'יק. למה זה מובן לך? כי גם אתה לא יודע להגדיר חשמל בסוף. אז עכשיו ברמה הגדולה, הנפש האלוקית קשה לה לבוא פה לידי ביטוי, אלא אם כן אני כל הזמן מממש אותה. עכשיו תשמעו, זה גבלת. עכשיו אפשר לקרוא את הכל ברצף. הנה בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. מתניה מצטט רמב״ם, פשוט לומד הלכה. והיא יציאת הנפש האלוקית ממאסר הגוף משחא דחיביא. לקלל בייחוד אור אין סוף ברוך הוא על ידי עסק התורה והמצוות בכלל. ובפרט בקבלת מלכות שמיים בקריאת שמע. זוכרים ששאלנו מה זה עושה בתוך קריאת שמע? בשעה שמקבל, שבא מקבל, סליחה, הוא ממשיך עליו, ייחודו יתברך. בפירוש, השם אלוקינו, השם אחד. מה אני אומר בשמע ישראל? אני אומר הוא אחד. מה פירוש הוא אחד? אני חלק ממנו. מה זה הוא אחד? הוא אחד ואחרי זה יש שתיים? מה פירוש הוא אחד? הוא אחד זה אין עוד מלבדו. הוא אחד זה שהכל אחד. הוא אחד זה שהכל קמה על האין סוף. הוא אחד זה שהסוף לא מבלבל אותי למרות שהוא דומיננטי. הסוף תופס את 99.9% מהמסך. אתה שואל איך אפשר לצאת ממצרים כשאני לא מרגיש מצרים? איך אפשר באמת לצאת ממצרים אם אתה לא מרגיש מצרים? שאלה מצוינת. אז אולי העבודה היא על איך אפשר להתחיל להרגיש מצרים. זאת העבודה בשביל לצאת ממצרים. איך מרגישים מצרים כדי שאני ידע שאני יכול לצאת ממצרים? גלות היא שאני נמצא בתוך מציאות מצרית, בתוך מציאות מעכבת. וכמו... יודע... וכמו, תודה, וכמו שנתבאר לאל, כי אלוקינו הוא כמו אלוקי אברהם וכולי. אתם יודעים מה זה שמע ישראל השם אלוקינו? אני מקצר פה מאוד. אתם יודעים מה זה שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד? אלוקינו, מה זה אלוה? זה האל, נכון? אלוקה. האל. התואר אלוקה זה התואר היחיד בשמות השם שיש לו שייכות. ולמה אתכוון שייכות? אני אומר אלוקיך, אלוקינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק. אני לא אומר השמך. אני לא, אין אף תואר אחר חוץ מאלוקה, בסדר? שאני משייך אותו. אתם יודעים מה זה שייכות על פי התניה? תחזיקו טוב. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה יודע עד כמה הוא צריך להיות אחד? עד שתגיע לואהבת את השם, כמה ואהבת את השם? עד שהוא יהיה אלוקיך, שהוא יהיה רשום עליך בטאבו. שבטאבו יהיה רשום, שזה שלך. מה, מה? שאתה תהיה בטל לגמרי, שתיכלל באחדותו. אני יכול להגיע לזה? כן. אתה יודע מתי אתה יכול להגיע לזה? ברוך אתה השם, אנחנו פותחים את 18 אלוקינו, ואלוקי... אבותינו, לא מנומס, נכון? היה צריך להתחיל ברוך אתה השם, אלוקי אבותינו ואלוקינו. לא, הישראלים, זה לא תמיד הנקודה החזקה. אבל בכל זאת, אלוקינו ואלוקי אבותינו. אני לא מתפלל 18 כדי לספר היסטוריה. מה זה מעניין אותי בכלל שהוא אלוקי אבותינו? אותי מעניין שזה שהוא אלוקי אברהם, כלומר אברהם מגיע למקום שבו הוא הצליח שהאלוקה יהיה לגמרי שלו, דהיינו הוא לגמרי בטל האלוקות, את זה הוא הוריש לי. ומה יפה ירושתנו. גם אני יכול להגיע לזה. הוא יכול להיות אלוקינו. טוב, זה רעיון כללי נפלא בלשון רבים. לא, 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 לא. הוא יכול להיות אלוקיך. בכל לבבך. בכל נפשך. בכל מעודיך. איך? מה אתה אומר כשאתה מקיים מצווה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר מה? קידשנו במצוותיו. כלומר, מה מתרחש על ידי המצווה? קידושי. והיו לבשר אחד. אתה יודע מה עושה הקדוש ברוך הוא במצווה? קשה להגיד. על כן יעזוב איש כביכול את כל מה שיש מסביב בעולם. הוא עזב את כל המלאכים, הוא עזב את כל השרפים, ודבק באשתו. לך דודי לקראת קלה, והיו לבשר אחד. אתה מבין מה אתה עושה במצווה? אתם מבינים למה כל המצוות הן זכר ליציאת מצרים? כי אתם מבינים מה קרה בעצם בסיפור יציאת מצרים? מי שירא את האלוקים, עשו לו בתים. כמו הבתים שעשו לנתן שרנסקי, שניסו להסביר לו שזה לא הגיוני להמשיך לדבר על אלוקות מול מעצמה של מיליארד איש. אתה הזוי, אתה לא שפוי. יש רק דרך אחת להתמודד מול כל המעצמה. להבין שיראת אלוקים זה הפחד מלא להיות ראוי לאלוקי שבי. אבל אפשר לעשות את זה בצינוק, כי יש לך צינוק שעוזר לך. אבל מה עושים כשאין? ברוך השם צינוק. איך עושים את זה? בלי צינוק. סיפור של חצי דקה, ובו נסיים ונעמוד, אגב שרנסקי. סיפור אישי. רציתי לפני כמה שנים לערוך את חתונת ביתו הגדולה. אחרי זה את ביתו השנייה, ברוך השם. ובאותה חתונה, הוא חרק ככה ואמר לי שהוא רוצה לדבר. חתונה הייתה כאן בירושלים, ברמת רחל, מעל הנוף המדהים שרואים מרמת רחל, עם ציבור גדול וירושלים ושמחה. הוא אומר לי שהוא רוצה להגיד כמה מילים. פילי פלאות. אז הוא אומר, אני קודם כל רוצה להגיד לכם, ילדים, הוא פונה אל החתן והכלה, למה אמא ואני כל כך מתרגשים. כי להוציא את החתונה של שנינו, אביטל ושלו, שעליה אני אספר עוד רגע, החתונה שלכם, הוא פונה לביתו, רחל ומיכה, היא החתונה הראשונה משני הצדדים ב-70 השנים האחרונות. היא החתונה הראשונה משני הצדדים ב-70 השנים האחרונות. ב-70 השנים האחרונות, פעם ראשונה שיש חתונה במשפחות. אז זה משמח. ואז הוא אמר, עכשיו אני רוצה לספר לכם ממה אני דואג ומה אני רוצה לברך אתכם. זה נורא מרגש לעמוד פה בירושלים, אבל אני נורא דואג. אני אגיד לכם למה. כי לכם קשה. אני רוצה להסביר. כשאימא ואני התחתנו, היו שם 10 יהודים. פי כמה חבר'ה של קגב ששמרו. הצעירים שלא זוכרים, מיד אחרי החתונה, מפרידים בין אנטולי לנטליה אז, נתן לאביטל, מיד אחרי. ואותו לוקחים 9 שנים לסיביר, ואת אביטל שולחים לארץ. מה שבסופו מפיל את המפלצת ואת השטן. הוא אומר, מה שאני זוכר מהחופה זה כמעט כלום. לא נעים לי להגיד, וכשהוא דיבר זה היה מדהים, כי עמדו שם אנשים שהם היו מהעשרה שהיו. היו שם מנדלוויץ' ועידה נודל, והיו שם כמה מאותם עשרה. ומה שאני זוכר מהחתונה זה שלא הבנתי אף מילה בעברית. כלום לא הבנתי, לא הבנתי מה אומרים. חוץ ממילה אחת שאני זוכר. יודעים איזו מילה? המילה היחידה שאני זוכר, שאמרו לי לשבור את הכוס, אני זוכר שאמרו לי תגיד, ירושלים. רק את זה אני זוכר, שנים חשבתי שבחתונה מה שצריך לעשות זה להגיד ירושלים. ושכך מתחתנים, אומרים ירושלים. לא הבנתי אף עוד. אחר כך הגעתי לסיביר. וכל יום בצינוק היה ברור לי, שרק אני פה, ואביטל שם, שומרים על ירושלים. יש עם אינסופי, שאני הנציג שלו. אי אפשר להרוס את זה. לנו היה קל. אבל תראו אתכם. תסתכלו על הנוף. תראו איך ירושלים בנויה. גם אתם תמשיכו לחלום? לנו זה היה קל. אבל מה יהיה איתכם? על זה אני מתפלא. שיהיה לכם קל, כמו שהיה לנו. תניה שואל, איך עושים את זה בלי סיביר? אתם זוכרים שאומרים בפסח, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? בעבור זה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך? מסביר רש"י, בעבור זה טועים שם. לא בעבור שאזכור אותו יש לי מצוות. רש"י אומר הפוך. בעבור זה, בעבור שאקיים את מצוותיו, יצאתי ממצרים. למה נבראתי? כדי לגלות שהנפש האלוקית יכולה להופיע בחושך הכי גדול. יש לזה שתי דרכים. האחת, מצרים, והשנייה, שאני יודע שיש מצרים ואני יוצא ממנה. יש אחת קלה, ויש אחת יומיומית. אתם מבינים את המושג בכל יום ויום? בכל יום ויום, בלי מצרים, בלי סיביר. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יוצא עכשיו יום יום ממצרים. איך יוצאים ממצרים? אני יודע שיש מאסר ואני יוצא ממנו. מה רוצה לעשות פרעו פה? כל פעם כשאני משדר יראת אלוקים, לעשות לי בתים. איך ייווצרו בתי כהונה ובתי לוויה ובתי מלכות? אם אני אהיה ירא אלוקים. אז לא יזרקו ילדים מהחלונות ליאור, כמו שהחזקוני אמר? אולי כן. אבל הם יחזרו לקידוש אחר כך. כולם. הם כולם יגיעו לסדר בסוף. כל החלקים שלי. כי בכל יום ויום חייב אדם. את האלוקים אני ירא. זה המבחן. זה הסיפור של יציאת מצרים. מצרים זה פלאי פלאות, מה שאתה שואל. מצרים זה עד לרגע שהמאבק מסתיים. אתם יודעים מתי הרגע שהמאבק מסתיים? כשמגיעים לשבת. זה מעין עולם הבא. עד לרגע שהמאבק מסתיים. עד לרגע שהמאבק מסתיים, אנחנו מאבק. איך קוראים לנו? איך קוראים לנו? מה השם שלנו? ישראל, נכון? כי אנחנו נאבקים. איך אמרנו שמשה רבינו אומר שיראת השם זה הכי חשוב? באיזה פסוק? נו. ואתה ישראל. מה השם אלוקיך שואל מעמך? אף פעם לא הבנתי את המילה ואתה שם. אף פעם לא הבנתי. תחזיקו חזק. עד שראיתי, לא יאמן, מאמר של אדמור הזקן. לעתיד לבוא, אומרת הגמרא, אנחנו נקרא בשם השם. ועתה, כל עוד אנחנו נקראים ישראל, ועתה, לא ראיתי פירוש אחר שנתן לי את הראייה של הכל שם. ואתה, בינתיים, כל עוד, בינתיים, זאת אומרת, עד שבת, כל עוד אנחנו ישראל, ואנחנו אמורים לגלות את המאבק ואת הכוח של אל, לשרור. אתה יודע איך עושים את זה? מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם להיראה את השם אלוקיך, ואז הוא יעשה לך בתים. הבתים האלה שהם עושים, זה מה שמבדה את הבתים שנעשים בבתי כהונה ובבתי מלכות. הוא מעריך, אני לא אכנס לכל, אני קורא את הקטע האחרון, אתם רואים הרחב למטה, ולזה אין מונע לנו, אולי לפני במילה, אתם רואים למעלה במקור 7, במקור 7 חסר בצילום שתי מילים מאוד חשובות. פסוק במשלי, הפסוק במשלי, למעלה למעלה, בראש העמוד, העמוד השני, מכל משמר, נו, מישהו זוכר את סוף הפסוק? מכל משמר נצור ליבך. אלה המילים החשובות פה. מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. המפרשים בדרך כלל מסבירים, מכל משמר נצור ליבך, מה פירושו? שמור על הלב, נו, טוב טוב. זה לא נכון בעברית. איך היה צריך להיות כתוב? בכל משמר נצור ליבך. אם פירוש משמר, שמירה טובה, אז היה צריך להיות כתוב, בכל משמר שהוא, נצור, מה זה מכל משמר? תנצור את הלב שלך מהמשמר, מבית הסוהר. וישם אותם במשמר. מכל משמר, מכל בית סוהר, מכל קליפה. מכל מחסום שלא מאפשר ללב. להופיע בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, מכל משמר נצור ליבך. זה פירוש בדיוק הפוך. אל תחסם, תפרוץ. מכל משמר נצור ליבך, אל תיתן לכיתת שומרים פרעונית לשמור, כי היא חוסמת. זה מכל משמר נצור ליבך. ואז חותב התניא, ולזה אין מונע לנו מדבקות הנפש בייחודו ואורו יתברך, אלא הרצון. אנחנו מבינים מה הפירוש לצאת ממצרים? המונע היחיד שלי לצאת ממצרים זה הרצון שלי. זה המשמעות של אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו משועבדים היינו. הוא הוציא אותנו ממצרים, ואחרי זה הגענו לרומא. לא על זה מדברים. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, לא היינו מקבלים את ה-DNA הזה שאני יכול לצאת ממצרים אם אני רוצה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. יש מצרים, אנחנו יכולים להילחם בה ולנצח אותה. ולזה אין מונע לנו מדבקות הנפש בייחודו ואורו יתברך אל הרצון. שאם אין האדם רוצה כלל חס ושלום לדובקה בו, זה אגב קלאסי למי שמכיר תניה, וכולי. מי שקצת מכיר תניה יודע שווכולי זה כל פעם כשהוא לא רוצה להגיד את ההמשך. אבל מיד שרוצה הוא מקבל, הוא ממשיך עליו אלוקותו יתברך ואומר השם אלוקינו השם אחד, הרי ממילא, נכללת נפשו, מה אומרים מיד אחרי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, עוד, לא בקריאת שמע, בבוקר, מוקדם. זוכרים? בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד שאומרים לפיכך אנו חייבים להודות לך, מיד אחרי שמע ישראל מה אומרים? אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא מי שנברא העולם. מה זה קשור? אתם יודעים מה אומרים? אתה יודע מה הפירוש אחד? אתה אותו הוא שהיית עד שלא נברא העולם, מה היה פה? עד שלא נברא העולם, מה היה? הוא הוא, טוב ובואו, זה כבר היה אחרי הבריאה, זה בראשית ברא, זה פסוק ב'. מה היה לפני שנברא העולם? הוא. ומה יש עכשיו? הוא. מה, אותו הוא? לא משפיעים עליו כל האלקטרונים קצת, לא מזיזים את הכתפיים, משהו, טיפה מנמים, מעייף קצת, משהו. אתה אותו הוא, דזל בהוא. אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. או בלשון של הנוסח בעדות המזרח, אתה הוא קודם שבראת את העולם, ואתה הוא מי שבראת אותו. זה היינו הך. אתה אותו הוא. למה זה בא מיד שם? כי זה היכולת לצאת ממצרים. איי, אבל יש מיליון פרוטונים, הבנתי. אבל אתה יכול בכוחך לצאת ממצרים. כי הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים. זה ספר שמות. זה חומש השני. בשביל זה נברא העולם. הוא לא נברא בשביל סיום ספר בראשית, הוא נברא בשביל סוף ספר בראשית ושמות. כי אלמלא אני יכול לצאת ממצרים, לא רוצה להיברא בעולם. אבל בשביל לצאת ממצרים אני צריך להכיר את מצרים. אי אפשר לצאת לקרב בלי תודעת אויב. וגם אי אפשר לצאת לקרב ולספר על האויב מלפני מלן תלפים שנה. איך הם אומרים? זה היה היום בבוקר. זה מהיום. זה מעכשיו. זו מציאות ממשית, הכי ממשית שיש. ואז כשהוא ממשיך עליו אלוקותו, הרי ממילא נכללת נפשו בייחודו יתברך, דרוח הייתי רוח ואמשיך רוח. זאת אותה רוח שנמשכת. והיא בחינת יציאת מצרים. ולכן, בזה פתחנו, תקנו פרשת יציאת מצרים בשעת קריאת שמע דווקא. זוכרים את השאלה? מה פתאום שמים את זה בתוך קריאת שמע, את יציאת מצרים? למה? אף שהיא מצווה בפני עצמה ולא ממצוות קריאת שמע. יש מצווה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, ויש מצווה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ויש מצווה ואהבת, מה זה קשור? למה הכניסו את זה שם? אף שהיא מצווה בפני עצמה ולא ממצוות קריאת שמע, כדאית בגמרא ופוסקים, אלא מפני שהן דבר אחד ממש. איך אני יוצא ממצרים? אשר קידשנו במצוותיו וציוון. אז איך אני יוצא ממצרים? אני אומר, השם אלוקינו, השם אחד. אני מתרגם את זה לקידשנו במצוותיו. יקבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות, ואז הוא יוכל לצאת ממצרים. ואז המשפט החותם, ואיך תסתיים פרשת מצרים? נו, וכן בסוף פרשת יציאת מצרים, מסיים גם כן אני השם אלוקיכם ממש עליך רשום בטאבו אני השם אלוקיכם ואנחנו מוסיפים לזה מילה אחת אמת כלומר זה באמת זה לא וורט זה לא דרשה אני השם אלוקיכם אמת שזה יכול להגיע עד שם היינו גם כן כמו שנתבאר לאל. מכאן, ניכנס בעזרת השם לספר שמות. ערב טוב.